אני שמח שאתם שוב איתי, שיהיה לכם רק טוב. הפעם הקודמת לקחנו אחריות והחלטנו שאנחנו שולטים בצורה נבונה ונכונה על תקציב משפחתנו, יוצרים בשלב ראשון איזון, זאת אומרת מונעים את המציאות הזאת שבה כמות ההוצאות גדולה על כמות ההכנסות, מאזנים את התקציב ואולי אף בשלב מתקדם יותר גורמים לכך שההכנסות תהיינה גבוהות מההוצאות, כך שנוכל גם לחסוך לעתיד הקרוב והרחוק גם יחד. אז כיצד לאזן את התקציב? א', זה חייב להיות תלוי רק בי. החלטה ראשונה, לא יכול לתלות את זה במציאות שמסביבי, כי המציאות שמסביבי לא בהכרח תשתנה. מה שאנחנו ממליצים לעשות, לקחת דף גדול, אולי כמה דפים, ולכתוב על הדפים את ארבעת הכותרות הבאות. טור ראשון או דף ראשון כרצונכם, הכרחי. אני אסביר בהמשך למה הדבר מתכוון. דף שני, טור שני, הכותרת רצוי. דף שלישי, טור שלישי, הכותרת היא אפשרי. והטור הרביעי והאחרון, מותרות. למה כל זה מתכוון? אני חוזר שוב, יש לא מתבלבל, להוציא דף גדול, עיפרון, עת, ליצור ארבעה טורים. הטור הראשון, הכרחי. הטור השני, רצוי. הטור השלישי, אפשרי. והטור הרביעי, מותרות. בטורים האלה אנחנו נסווג את כל ההוצאות שיש לנו בבית. ועכשיו יוצאים לעבודה. רושמים בטורים האלה את כל ההוצאות שיש לנו. זה לא עבודה לחמש דקות, זה עבודה אולי לחודש חודשיים. אנחנו רושמים כל הוצאה שיש לנו. מהוצאה שהיא אלפי שקלים כמו משכנתה או תשלום על חינוך וכו', ועד ההוצאה של שקל אחד. קניתי מסטיק או סוכריה. כל ההוצאות ללא יוצא מן הכלל. אפילו חלוקה פנימית של ההוצאות, זה חייב להיות. כאמרנו בפינות הקודמות, עושה איתנו העולם המודרני חסד, כשאנחנו יוצאים ממרכול, הנקרא בלשון העם סופר, עם רשימה של עשרות מוצרים שקנינו, יש לנו ברשימה פירוט מדויק של כל פריט ועלותו. כך שאנחנו יכולים לרשום בארבעת הטורים האלה בדיוק כל מה שקנינו. איך אנחנו מחלקים באיזה טור לרשום מה? אז בטור הראשון, מצד ימין, או בדף הראשון, אנחנו רושמים את כל משהו הכרחי מבחינתנו. מה זה הכרחי? משהו שבלעדיו אנחנו לא יכולים לחיות. מזון הכי בסיסי, זה הכרחי. יש להניח שגם מדור זה הכרחי. אי אפשר לגור ברחוב, לא מומלץ. לא נעים, קר בחורף, חם בקיץ, מומלץ שנגור תחת קורת גג, גם ככה אפשר לנהל משפחה. אז איזשהו מגורים בסיסיים, יכול להיות בסחירות, יכול להיות בקנייה, זה כבר נושא בפני עצמו, אבל איזשהו מגורים בסיסיים, זה משהו שהכרחי, כולל העלויות של הדבר הזה. גם חשמל בסיסי, מים בסיסיים ומזון בסיסי, וגם לא כל כך מומלץ וצנוע ללכת ערום, לפעמים זה קר, לפעמים זה חם, אז גם בגדים בסיסיים. כל הקניות האלה שמאוד בסיסיות, חייבים להכניס תחת הכותרת הכרחי. חייבים לעשות את ההחלטה הזאת, במידה ויש שני בני זוג במשפחה, ביחד. ובמידה ויש בנים או בנות בוגרים, יש לעשות את זה יחד איתם בסעיפים ששייכים אליהם. לא לכל אורך הדרך, אבל בסעיפים ששייכים אליהם, ועל כך נתייחס אולי בהמשך בפרוטרוט. אז בואו נחזור שאנחנו בני זוג. ולמה אני אומר את זה? כי השאלה מה זה הכרחי משתנה ממשפחה למשפחה. השאלה מה זה מותרות גם היא משתנה ממשפחה למשפחה. יכולה להיות משפחה שמבחינתה מוצר מסוים הוא הכרחי, ומשפחה שנייה שמוצר מסוים הוא מותרות. דוגמה, רכב. האם רכב למשפחה זה מוצר שהוא הכרחי או מוצר שהוא מותרות? רק כדי לסבר את האוזן וכדי להעמיד אותנו במקום הנכון, רכב בישראל ממוצע, לא רכב יוקרתי, לא מדברים על מרצדס 2015 עם ג'נטי מכסף, אנחנו מדברים על רכב שהוא 6-7 שנים בכביש, ממוצא יפני או איטלקי, צרפתי, מהרמות הבינוניות, שהקנייה שלו עולה היום בין 40, 50, 60 אלף שקל, ההרזקה השוטפת שלו בחודש היא בממוצע 2,500 עד 3,000 שקל, כולל כמובן ירידת פחת, ערך הפחת של ערך הרכב, וכמובן ניירות, טסט, ביטוח, הוצאות השוטפות של דלק ותיקונים ממוצעים. אני שוב לא מדבר על מקרה והלך מנוע, שאז ההוצאות תהיה הרבה יותר גדולות, ולא מדברים על אדם שגר בקריית שמונה ועובד בדימונה ונוסע כל יום על הקו הזה, אלא אדם בנסיעות ממוצעות בסבירות, קצת לעבודה, קצת לקניות וכו' וכו', מוציא בין 2,500 ל-3,000 שקל על רכב. אז האם ההוצאה על רכב היא הכרחית או היא מותרות? בהחלט תלוי. יש משפחה שמתפרנסת באמצעות הרכב. אדם שהעבודה שלו היא תיקון חלונות, איך הוא יסחוב את החלונות על הגב? אז רכב למשפחה הזאת הוא הכרחי. אדם שעבודתו היא במונית, נהג מונית, הוא צריך רכב. קשה להיות נהג מונית בלי רכב, אלא אם כן אתה שכיר, אבל עדיין צריך רכב וכולי. אותו דבר, אדם שמקום מגוריו מחייב הגעה עם רכב, הוא לא יוכל, לו שום דרך להגיע מהבית למקום העבודה, אז ודאי שרכב במקרה הזה הוכחי. אבל אדם שגר כמה מטרים עבודה ואוטובוס אחד לילדים לבית הספר וכמה ושתיים שלוש תחנות לאישה למקום העבודה שלה, וגר בעיר ויכול להגיע לכל מקום בתחבורה ציבורית, רכב בהחלט יכול להיות מותרות. ולכן בפינה הזאת ובכלל לא נקבע עבורכם מה הכרחי ומה מותרות. אני רק מאוד ממליץ לעשות את הדברים האלה במשותף, שני בני הזוג, ואני אגיד למה אני מתכוון. למשל, אצלי, אני, דוד, הסעיף הנקרא משכות לידיים, לפנים, בערך 20 שקל בשנה. אני קונה איזה משחה, קצת עם הידיים יבשות או משהו, במקומות האלה שמוכרים כמויות עצומות של שפופרות כאלה, ב-10 שקלים שופרת, 12 שקלים שופרת וכו', אחת או שתיים לשנה יספיקו. ולכן אצלי המילה משחה מתחילה באות מם. אצל אשתי המילה משחה מתחילה באות למד משום מה. אני יודע, לוריאל, לנקום, לאודר, ועוד כל מיני שמות כאלה שהמילה משחה מתחילה משום מה בלמד. ההוצאות שמה הם יותר מ-20 שקל לחודש. לא לשנה, לחודש. אז עכשיו יבוא הגבר ויגיד, בשבילי, למה צריכה כל כך הרבה להוציא על משחה? משחות לפנים, לידיים, לרגליים, לראש, לפני השינה, אחרי השינה, לבוקר, לצהריים. משמע צריך את כל הדברים האלה? אני כגבר מספיק לי משחה בשנתיים. אישה יש לה צרכים אחרים. והרבה פעמים, אנחנו לא עוסקים פה בנושאים של בינו לבינה, או בבניית זוגיות, זה לא הנושא שלנו, אבל הרבה פעמים בני הזוג חושבים שבן זוגם מוציא דברים מיותרים, כי הם לא מבינים מה זה חשוב. ולכן הכרחי לעשות את הטבלה הזאת, שני הבני הזוג ביחד. ואחד את השני לשכנע מה הכרחי אצלי ומה מותרות. תכף אנחנו נסווג את כל הקטגוריות, אבל ההחלטה מה הכרחי ומה מותרות חייבים להגיע אליה ביחד. ובן זוג אחד צריך לשכנע את בן זוגו שזה הכרחי למשפחה. הכרחי לעצמו, הכרחי לחייו, הכרחי למקצועו וכו' וכו'. כאשר הם יגיעו להחלטה המשותפת, נדע איפה לסווג את זה. אז דיברנו על הכרחי, ואמרנו הכרחי זה משהו שאי אפשר לחיות בלעדיו, או אי אפשר להתפרנס בלעדיו. זה הכרחי. רצוי זה משהו שהוא קצת מעבר לזה. הייתי עושה משל הלחם והגבינה, רק כמשל, אבל אפשר להשתמש בזה בהרבה נקודות אחרות. משל הלחם והגבינה, נאמר ככה, לחם זה הכרחי, בלי זה אפשר לאכול. גבינה לבנה זה רצוי. גבינה צהובה זה אפשרי. וגבינה צהובה מיוחדת שמייבאים את החורים שלה במיוחד משוויצריה, זה כבר מותרות. אז במשל הלחם והגבינה נוכל להמשיך להבין גם את המילה רצוי. רצוי זה אולי קצת ירקות, פירות, דברים נוספים שהם בגדר רצוי. גם בהם יש תלוי באיזה רמה, אם אתה קונה פירות העונה או פירות אחרים, אפשר לקנות את הפירות שהזולים ביותר עכשיו בשוק, ולא ללכת לפירות היותר יקרים שעכשיו לא העונה שלהם, רק תחילת העונה וכו' וכו'. אז זה רצוי. אפשרי זה משהו שהוא כבר לא הכרחי, הוא אפילו מעבר לרצוי, אבל אני מרגיש שבמשפחה שלי זה אפשרי, בתקציב שלי, בהכנסה שלי או שלנו ליתר דיוק, כמו שאמרנו, זה אפשרי, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה. יכול להיות שאפילו נופש נכנס בעניין הזה. שאלו אותי אנשים, אצלי נופש זה הכרחי, אני חייב נופש. אז כבר אמרנו, אני לא נכנס להחלטה של אף אחד. אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות מה זה הכרחי, מה זה רצוי, מה זה אפשרי. אני רוצה שנבין את העיקרון. הכרחי זה מה שאי אפשר בלעדיו, כל אדם לפי תפיסתו ויכולתו. רצוי זה מה שרצוי, ואפשרי זה מה שאני מבין שזה לא רצוי, ולא הכרחי, אבל אני רואה שאני מרגיש שאני יכול להרשות את זה לעצמי. והסעיף האחרון, מותרות, זה משהו שעכשיו על פניו אני כבר אומר, זה מיותר בשבילי. בלי הרבה לחשוב. אני כבר מסכים שזה מיותר בשבילי. עכשיו לא נותר לנו, אלא אחרי שהבנו את הקטגוריות, ללכת ולכתוב את כל ההוצאות שלנו, כמו שאמרנו בהתחלה, באחת מארבעת הקטגוריות. פשוט הוצאה, הוצאה. ולא להכניס את זה בכותרות מאוד כלליות. לדוגמה, אני לא יכול לומר, ופלים זה אצלי הכרחי, כי יש לי ילדים קטנים, ומדי פעם צריך לתת להם משהו. יכול להיות, אבל באיזה מחיר? יכול להיות שאתה מדבר על ופלים שעולים 3 שקלים חבילה? זה יכול להיכנס בתחום הכרחי. אבל יש גם ופלים שעולים 20 שקלים חבילה, ויותר מזה. אז אי אפשר לומר שזה בתחום ההכרחי, כי אני חייב לתת לילדים שלי איזשהו משהו מתוק מדי פעם, ולכן אני קונה חבילת ופלים ב-20 שקלים. אז גם כשאני קורא מוצר, אני צריך לדעת איפה אני מכניס אותו בקטגוריות, על פי רמת המחיר שלו, מכיוון שלאותו מוצר יש תמחורים שונים לחלוטין. ולכן גם זה צריך ללקח בחשבון. יכול להיות שמשפחה שיש בילדים קטנים, ופלים זה הכרחי, אבל איזה סוג ובאיזה מחיר. יכול להיות שיש משפחה שבה שתייה של מים מזוקקים, מנוקים וכולי, זה הכרחי, כי אנשים סובלים שהם מחלת כליות. השאלה באיזה מחיר ובאיזה סוג של מים, והאם אני קונה מכשיר לבית, או אני קונה את המים האלה או מים אחרים, שתייה חריפה בכלל, שתייה מתוקה, אפשר גם מים עם פטל, אפשר גם לא. כל הדברים צריכים לקחת בחשבון. עכשיו לעבודה, לשבת ולעשות את העבודה הזאת. כאמור, זה לא לוקח יום אחד, יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, אנחנו לא מגבילים את הזמן. מה שחשוב שזה יעשה בצורה מסודרת ומדויקת, ונכניס בכל קטגוריה את כל מה שאנחנו קונים. אז עברו אותם חודשיים, ואכן דאגנו ובנינו תקציב על פי ארבעת הקטגוריות האלה. עכשיו אנחנו יודעים כל דבר. עכשיו לא נותרנו אלא לבדוק. נתמחר, בוא ניקח את כל מה שרשמנו תחת הכותרת מותרות, ונתמחר כמה זה עולה לנו. אחד ועוד אחד, אמרתי כאמור, המוצרים שמביאים מהסופר, יש להם תמחור מדויק, ואפשר לרשום את זה. המוצרים שקנינו חד פעמים, קנינו איזה ריאות, שעכשיו אנחנו מגדירים אותו כמיותר, אפשר לשער כמה זה עלה. אם קנינו איזה תכשיט שעכשיו נראה לנו כמיותר, אפשר לרשום כמה הוא עלה וכו' וכו'. כל זה מותרות. בואו נראה מה רשום לנו עכשיו בסעיף מותרות. אם רשים לנו לדוגמה, הפער בין ההכנסות וההוצאות היה 2,000 שקל. יוצר הוצאות מאשר הכנסות 2,000 שקל. עכשיו, בדקנו במותרות, רשמנו את כל מה שרשמנו כלכלית, את כל מה שרשום לנו במותרות, והסתבר לנו שכלל המותרות הם ב-1,000 שקל מסתכמים. אם כך, אז לא נותר לנו אלא לומר לעצמנו, סליחה, בסעיף אפשרי חשבתי שדברים הם אפשריים, אבל עדיין אני בפער של 1,000 שקל מההוצאות להכנסות. ולכן מסתבר שלמילה אפשרי נצטרך לפחות לחלק מהמוצרים הרשומים שם להוסיף את המילה לא. לא אפשרי. אז זו אפשרות אחת. הורדנו את המותרות, מסתבר שגם באפשרי יש עדיין דברים שמעבר לתקציב שלנו, ואנחנו מגדיר אותם כלא אפשרי. ייתכן מצב שכאשר חיברנו את העלות של כל המותרות, מסתבר שאנחנו כבר חיסינו את כל ההוצאות המיותרות שיש לנו, ועכשיו אנחנו מוזנים, ואולי אפילו נמצאים במצב שבהם ההכנסות גדולות מההוצאות. מצוין. עכשיו עבודה מאוד קלה. אחרי שכבר פסיכולוגית הגדרנו לעצמנו את הדברים האלה כמותרות, לא נותר לנו אלא לקחת עיפרון נוסף, לעשות איקס גדול על כל המוצרים האלה, ולומר לעצמנו, אנחנו את המוצרים האלה לא קונים יותר. הגדרנו אותה כבר מותרות. זה ברור לנו, כבר עשינו את הבירור. אנחנו לא קונים יותר. אם אנחנו לא קונים יותר, איזנו את התקציב שלנו, או אפילו הגדלנו את הפער לטובת ההכנסות. אם כן, עבודה קשה, בפעם הראשונה, הכרחית, אין מנוס ממנה, אבל אם נעשה אותה בצורה מדויקת, בסבלנות, נגיע למצב שבו נוכל לומר לעצמנו, אלה ההוצאות המיותרות, עליהם אנחנו בקלות יכולים לוותר, וכאשר נוותר עליהם, מצבנו הכלכלי ישתפר מאוד מאוד. אז למה שלא נעשה את זה? אז בואו נעשה את זה. תודה רבה שהייתם איתנו בפינה הזאת. נתראה בעזרת השם בפינה הבאה.